ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נמשיך הלאה בעזרת השם. אותת, ואומנם אמצעי אחד נתן לנו הקהל יתברך שמו, שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים המקרבים האדם אליו. כמובן שזה מבוסס על המשנה בפאה, תלמוד תורה כנגד כולם, אפילו ששם המשנה מדברת על השכר, אבל צריכים להבין ששכר ועבודה חד הם. אי אפשר להפריד את העבודה מהשכר. דבר ששכרו יותר מרובה, פירוש הדבר שהוא יותר מקרב את האדם אל השלמות. אז גם בעולם העבודה אנחנו מתייחסים אליו כדבר היותר משלים, יותר מקרב. והוא תלמוד התורה. בחלק ד' שם הרמח"ל קובע פרק שלם בנושא הזה, ושם הוא קודם כל מתחיל, מסביר לנו בכלל את מהות התורה, שהתורה בעצם היא הערה ממנו, מהבלתי גבול אל הגבול, אלא שהיא נתלבשה בסדר נברא, כדי שאנחנו נוכל להאחז בה. אז ממילא ההבדל המהותי בין התורה למצוות, שהמצוות הן שייכות אל הסדר, אל סדר עולם הנבראים, איך הוא צריך לעמוד בצורה מתוקנת כדי לקבל את ההערה. אבל בתלמוד תורה אנחנו נאחזים בעצם ההערה שלו עצמה, אנחנו נעשים ראויים לקבל את ההתנוצצות שלו, ולכן ודאי שאין שום דמיון בין מצווה לבין תורה. כמו שכתוב בירושלמי, שכל חפציך לא ישבו בה, שכל המצוות הם לא עומדות בערך דבר אחד מן התורה. עכשיו הוא בא להסביר לנו איך אני כאדם יכול, הרי זה שהתורה ירדה מן השמיים אל הארץ, אפילו שהיא נקראת תורה נבראת, תורה דבריאה, היא התורה שאסור לך לחלילה לומר שהתורה היא עניינו יתברך, מה שמתבטאים הרבה פעמים בלשון שאולי כתוב בערך בזוהר, אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד, הוא צריך להיזהר חס ושלום לומר את הדברים כפשוטם.
אנא נפשי כי תמיד יאבית.
בסדר, גם את זה נפרש. אנחנו לא מתפעלים מהמאמרים לפני שהם מקבלים את ההקדמות שלהם, אחרת אנחנו לעולם נהיה מעוותים. אז מה זה נקרא חד? הכוונה היא הדבר הכי מיוחס אל שלמותו, זו הערת התורה. התורה העליונה היא בכלל בלתי מושגת. זה עצם, עד כמה שאני משיג אותו, אני משיג את ה... זה עצם הגדרת התורה. התורה היא הערה. עצם הדבר, אם אני יכול לדבר עליו, פירוש הדבר לדבר על תורתו. כי תורתו זה באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, תורה. אז אם כן, אנחנו מתחילים להשיג את התורה רק מהרגע שהיא נבראה ונמסרה לנו. לכן הזוהר אומר שבהר סיני קיבלנו תורה נבראת. התורה שהיא כבר נקשרה, הערתו שנקשרה במהות נבראת שאני יכול להשיג. אז המציאות הזאת ירדה לארץ, אבל איך אני הנברא יכול לגשת אל אותה שלמות ובאמצעותה להשיג? איך אני יכול להתקשר במהות התורה הנבראת שהיא הפכה להיות מציאות בעולם, מציאות בעולם הנבראים? על התורה העליונה אסור להגיד אפילו נמצאת, כמו שאי אפשר לדבר על מציאותו התברך, אלא אנחנו יודעים שהוא הפועל, הוא המאיר, הוא העומד על גבי התורה הנבראת, ובאמצעות הסדרים שאנחנו נלמד איך אנחנו נקשרים בתורה הנבראת, נוכל להשיג את השלמות הבלתי מושגת לנו. אז איך אני, מהם האמצעים שעל ידם אני יכול להתקשר בתורה? זאת אומרת, רמח"ל בשתי בחינות. האחת, בבחינת ההיגיון, וייתכן שצריך לנקד ההיגיון והלימוד, עוד מעט הוא יסביר את זה, והשנייה, בבחינת ההשכל. אז הוא מסביר, כי הנה, רצה בחסדו וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חוכמתו. הוא מסרם לנו, פה הוא מדבר על התורה הנבראת, הוא חיבר לנו חיבור דברים שבדברים האלה על ידם נוכל להשיג אותו ומסרם לנו, ואיינו כלל ספר התורה, ואחריו הכוונה היא במעלה בדרגה ספרי הנביאים, וכמובן שאחריהם דברי הכתובים, שבסגולת הדברים ההם יהיה שמי שיאגה בהם, יאגה הכוונה היא, כאן הרמח"ל מתכוון מהמשמעות של אגה, לא של הגיון ליבי, אלא של אגה הפה, שהאדם מדבר בהם, שמי שיאגה בהם בקדושה ובטהרה. הכוונה היא, כאן אנחנו נשים בינתיים את הדברים במאמר מוסגר, כי כאן הוא מדבר על תנאי הלימוד, ואנחנו רוצים בינתיים להשלים את הנושא שהתחלנו בו, איך אני מסוגל להתקשר עם הערך שנקרא תורה. אז עוד פעם, שמי שיאגה בהם בקדושה ובטהרה על הכוונה הנכונה, שזה עוד תנאי ולא אופי, זה כבר תנאים. אנחנו חוזרים אל האופי, שהיא עשיית חפצו יתברך שמו, זה המשך עניין התנאי, יתעצם בו על ידם מעלה עליונה ושלמות גדול עד מאוד. אז האפשרות הראשונה שלנו להתקשר באור התורה זה דבר סגולי אלוקי, שמי שקורא בתורה מתקשר איתה. וכמובן שהאמצעי הזה הוא קשור רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה יש לה כבר אופי אחר לגמרי, עוד מעט נבין. אבל תורה שבכתב, כל התנ"ך, מי שקורא בתורה, הרמח"ל יגיד לנו בהמשך בחלק ד' שזה זה, 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 זו סיבה תקנת קריאת התורה בציבור. למה תקנו קריאת התורה בציבור שלא ילכו שלושה ימים בלי תורה? המינימום שעם ישראל יהיה מחובר לתורה, שיהודי ישמע, לא יעברו עליו שלושה ימים בלי שהוא שמע את דבר השם ושומע כעונה, אז כאילו שהוא אמר את הדברים בפיו, וזה נחשב כאילו, ובזה הוא נתקשר עם אור התורה.
גם אם הוא לא מבין?
גם אם הוא לא מבין. במקרא אפילו בלי הבנה. ומה זה?
למה לא תורה שבעל פה?
רגע, כי תורה שבעל פה יש לה כללים אחרים, לכל חלק בתורה יש כללים אחרים. תורה שבכתב, זה עוד פעם, זה לא אומר שתורה שבכתב אנחנו לא מנסים להבין, אבל האופי שלה קובע שגם קריאה ללא הבנה קושר את האדם באופן סגולי. כי זה דבר השם, דבר שאתה מדבר את דבר השם בעצמו, אז הבריאה של התורה כאן, האופי של הבריאה קושרת אותך באופן סגולי. כי זה יצא מפי הגבורה, המילים הללו יצאו מפי הגבורה. הוא אומר את זה בחלק ד', הוא אומר את זה מפורש בחלק ד', שלא יהיה לנו את הספק, אז אני אקרא את הלשון בפנים. בעמוד 124 בסוף עוד ג' ומי שלא הגיע לשום השכלה, 124
זה פרק
שני, פרק שני דלת ב' סוף עוד ג' שם, ומי שלא הגיע לשום השכלה אלא להגיון לבד, כבר יהיה אמצעי לו שיכולה גם לו קצת מן ההשפעה הזאת, ונמצא רובם של ישראל זוכים לה ממעט ומהרבה ומיותר. אז הוא אומר, יש בזה מינימום, יש בזה רף מינימלי, כיוון שזה סגולי, אז זה לא תלוי בעניין ההבנה וההשכלה, אלא עצם הקריאה בעצמה. כך גם נראה נדמה לי שזה בפרק שביעי, שהוא מדבר על תקנת הקריאה בציבור, שוודאי לא שמענו שבקריאת התורה אדם צריך להבין. אז אני קורא גם שם, זה עמוד 165. והנה צריך שתדע שמן התיקונים הגדולים שבררו הנביאים לישראל היה עניין הקריאה בתורה, וזה נכלל בשתי בחינות. אחת, קריאת ספר התורה על הסדר עד תומו וחוזר חלילה על דרך זה, ושנית, קריאת פרשיות מיוחדות בזמנים מיוחדים. וזה למה תקנו לנו תקנה, כמו אומר, מן התיקונים הגדולים. למה זו תקנה כל כך גדולה לקרוא על סדר הפרשיות את התורה ולסיים אותה פעם בשנה, פעם בשלוש שנים? וזה, כי הנה ספר התורה הוא כלל מה שנמסר לנו, ממנו התברך להיות עוגים בו, שעל ידי זה תימשך לנו הערתו. וכמו שזכרנו בחלק ראשון, הוא מתכוון לקטע שאנחנו עומדים בו כעת, ובחלק זה, הכוונה הרביעי, גם כן פרק שני. והנה לקבל הערה זו בתמידות, תקנו שנהיה עוגים בו במקלותינו, בתמידות על הסדר, וזה מלבד ההגיון הפרטי הראוי לכל אחד ואחד בפרטו. והנה על ידי הקריאה התמידית הזאת, מתמיד בנו אור הקדושה הזאת, וגם בזמנים מיוחדים כפי עניינם. ראוי שנקרא הפרשיות הנוגעות לעניינים ההם לחזק הערת הימים על ידי כוח התורה, שהוא הכוח היותר חזק שיש לנו. אז אני חושב שגם זה מחזק את העניין שהדברים ודאי, תקנת קריאת התורה לא נאמר שום תנאי שאדם צריך להיות מרוכז ומבין את התוכן של הדברים. מי יכול בכלל להבין את רוב התוכן של התורה? סתם אני אומר, וכי מישהו יתיימר להשכיל ולהבין את התורה, אנחנו יכולים להבין את התחביר הלשוני, חוץ מזה הדברים כולם סודיים. אז ממילא, אז ודאי שזה פועל מהמינימום עד המקסימום, מהקריאה עד ההשכלה הכי גדולה. אפשר לכלול בזה עוד רעיון אחד על פי הקדמה הזאת, להבין את מה שהתורה העמידה לנו, את מצוות עשה דאורייתא, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. אומרת הגמרא בברכות, כי איכא דליגרסו בהו, שהילדים יגרסו בתורה. ואני שואל אתכם שאלה, מבוגר לא מבין, ילד יבין את התנ"ך? אלא מה זה לדבר בם? שידבר, שיהגה. הנושא הוא בכלל לא ההבנה. אם אפשר להתחיל להכין אותו לקראת הבנה יותר בוגרת, בוודאי רווח, אבל לא לתלות את זה בהבנה. זו טעות לחשוב שילדי ישראל צריכים ללמוד את התורה להתחיל מגיל קטן באופן השכלתי. כל אחד יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן התפתחותי, שהיום כבר יודעים מחקרים שילד בכלל בגילאים מסוימים לו לא מסוגל בכלל להבין הבחנות, לא יכול בכלל להבין עומק. אז מה הקדוש ברוך הוא רצה? לדבר בה. הכוח הסגולי שנגנס בתורה הוא נכנס לתוך דמם של הילדים. זה בכלל לא, זה טעות לחשוב שאנחנו מקנים בהם דברים באינטלקטואל. זה בכלל לא הנושא. אנחנו כעת נותנים להם אפשרות לקרוא. קוראים בתורה. איך זה פועל בהם? זה לא באחריותנו. זה מצוות עשה דאורייתא שהאבא מצווה לתת לילד שיקרא בתורה. כמובן, כמו שמחלוקת הפוסקים, לפי רש"י די בחמישה חומשי תורה, אנחנו פוסקים כרמב"ם שכל כ"ד ספרים, ככה נפסק בשולחן ערוך, אז צריכים לדאוג שהילד יקרא בכל כ"ד ספרים. זו הסגולה האלוקית, ילד שחסר לו פסוק בדניאל, אז יכול להיות שחסר לו בויטמין האלוקי. חסר לו, לא יודעים אחר כך למה יראת שמיים שלו יותר פחותה. חסר לו משהו בהתפתחות הרוחנית שלו, הסגולית האלוקית. צריכים, לא מתחכמים עם דבר השם. דבר השם זו הצורה שבה עם ישראל נקשר איתו. אז זה נראה מחזק את ההנחה שאנחנו מבינים פה, שוודאי ברמה הראשונית של הדברים צריכים להתחיל מעצם הקריאה בעצמה. כן.
אם הילד עובד משניות בלי להבין, אין לזה שום מעלה? שום השפעה?
יכול להיות, אתה יכול להגיד שאולי הוא יש שגור בפיו, ואחר כך שהוא יגיע מבוגר הוא יוכל לתרגם את הבעל פה שלו להבנה. אבל תורה שבעל פה יש לה כללים אחרים. תורה שבעל פה היא צריכה, זה גופי תורה שצריכים לעבור בתורה שבעל פה, לפרש את דברי התורה. אבל בוודאי שמי שלומד את הדברים בצורה נכונה, יש בזה גם מעלה סגולית. לא שחס ושלום תורה שבעל פה זה רק לאסוף חומר לימודי לדעת איך לקיים את המצווה. כיוון שזה חלק מהתורה, אז קדושת התורה חלה, וכדי שהיא תגיע אל האדם, הוא צריך ללמוד אותה באופן השכלתי, באופן של קליטת ידע חדש. לא, התורה שבעל פה זה לא עוד ספר על כ"ד ספרים, זה כבר עובד אחר בתורה. אז התורה שבעל פה עוברת דרך ההבנה של הדברים. כן.
לא
יום
שחלה
לזוהר
הקדוש?
אז יש, אני אומר, צריכים לכל דבר למצוא מקור. נדמה לי שבדרך את חיים של הרמח"ל כתוב שגם לגרוס זוהר יש בזה סגולה, סגולה שלא תלויה בהשכלה.
אבל גם במסכת עבודה זרה מבואו פירוש בגמרא שכתוב, אמר רבי לעולם לגרוס איניש, ואף על גב דלא ידע מה כאמר, אף על גב משכך.
טוב, אז עוד פעם. שתי אפשרויות, או שנגיד שזה אולי עצה טובה. בסדר הלימוד, אל תקפיד, אם אתה תתקע על כל דבר, ואתה כל הזמן תרצה להבין, בסוף לא תלמד. תגרוס, ויש מעלה לגרסה, כי הדברים נקנים בך, בסוף שבשלב ראשון אתה עדיין לא יכול לפרש, אבל זה נקנה בך, אתה תוקף את הדבר מעוד כיוון, אבל בסוף התכלית ודאי להגיע לידע. האם הגמרא התכוונה לומר גם שיש סגוליות לגרוס משניות? זה, אני לא יודע, צריך להביא לזה מקור, זה חידוש. אם אתה רואה את הגמרא הזאת כמקור, זה, שזה הפירוש הפשטני שלה, אז יש לך מקור. כן.
אבל מה הגדר של הסגוליות? תנ"ך נגיד מודפס.
לא משנה. יכול להיות שאם היו לומדים את זה, כותבים את זה בסופר שכתב את הדברים בקדושת השמות, אז יש בזה מעלה יתרה. אתה מביא, אתה מדבר עכשיו על עוד מעלה, אבל המעלה הזאת תלויה בקריאת התורה, היא לא תלויה בסדר הכתיבה. בציבור תקנו שיקראו מתוך ספר כשר, ביחיד לא תקנו. אז ממילא זה לא מעכב את הסגוליות. אתה רוצה להוסיף עוד סגולה? אז תקרא בספר ספרים מגוללים, כמו שהיה פעם בזמן חז"ל.
אתה,
למה
רואה
את
הדיבור? אם אני אומר את הדברים בעל פה.
תורה שבה. טוב. נכנס לקודם לדיון אם מותר לומר בעל פה. ואם אנחנו, הגר"א פוסק שמביא ראיה מפורשת מגמרא בתענית, שאם לא מוצאים את הציבור ידי חובה, אין איסור לומר תורה שבכתב בעל פה. רק במתי שמוציא את הרבים מדי חובתם, גמרא מפורשת הוא מביא, אז ודאי שאפשר להקל, ומסתבר שזה, מסתבר שזה לאו דווקא מתוך הספר. אז בואו נמשיך הלאה, זה החלק הראשון, האמצעי הראשון שעל ידו אנחנו יכולים להתקשר בתורה הנבראת, זה על ידי לקרוא בכבדל את ספרי. עכשיו, וכן מי שישתדל בהבנתו, ובידיעת מה שמסר לנו מפירושיהם, יקנה כפי השתדלותו שלמות על שלמות. עכשיו, אפשר לפרש את דברי הרמח"ל כאן בשתי דרכים. דרך אחת לומר שהוא מתכוון לכל מערכת תורה שבעל פה. וככה אני הבנתי, הרבה שנים. שהוא מתכוון, חוץ ממה שקראת והגית בכבדל ספרים, וכן מי שישתדל להבין ולדעת את כל מה שנמסר לנו מפירושיהם, הכוונה היא סדרי תורה שבעל פה, כל מה שמשה רבינו קיבל בהר סיני ובאוהל מועד, אז הוא יקנה עוד שלמות בחלק תורה שבעל פה. אבל אני אומר, זה בדרך חוכמה נראה יותר שהרמח"ל מתכוון להבין ולהשכיל כאן, הוא בכלל לא מדבר בחלק הזה כאן, הוא לא מדבר בכלל על החלק התורה שבעל פה, הכוונה היא על גופי התורה בכלל, כי זה פשוט שתכלית התורה בשביל לדעת, ללמוד על מנת לעשות, זה, יש כזאת תכלית לעצמה וזה פשיטה, על זה הוא לא צריך להגיד. שבאים שואלים אדם, איך אתה מתקשר באור התורה? אז אומר, ברור שיש דרך פשוטה ללמוד את מצוות התורה ולקיים אותה. את זה הוא אומר, אני לא צריך להגיד, זה פשיטה. אני באתי לדבר כאן על אותו חלק שאני רוצה להתקשר מעבר לחלק הלימודי והביצועי. האם, איך אני מתקשר, רוצה להתקשר באור התורה עצמה? אז הוא אומר, יש החלק של העצם הכבדה לצפרים. ויש כמה שהאדם משכיל יותר ויותר להבין את עומק הדברים, שעד כמה הדברים, מה עומד מאחוריהם, עד כמה שבידם, וזה הוא מוסיף, כל שכן אם יגיע אל השכלת סתריהם ורזיהם, שכל עניין מהם שישכיל, יוקבע ויתעצם בנשמתו מדרגה מן המדרגות היותר עמות שבמעלה והשלמות האמיתית. אז הוא אומר לנו, עד כמה אתה יכול להשכיל יותר ויותר בתוך התוכן של הדברים. אז הוא עולה קומה, מקריאה ללא שום הבנה, קריאה עם הבנה, וקריאה עם הבנת הרעיון שעומד מאחורי התנ"ך.
הכל תורה שבכתב.
הכל בתורה שבכתב. ככה נראה...
בלי בעל פה בכלל, לא מדבר
על בעל פה. על בעל פה, בחלק ד', אני אגיד לכם איך הוא מתחיל. שהוא מתחיל ככה, הוא אומר ככה, הנה תלמוד תורה... שתי תכליות יש בו. אחד, לדעת את מה שלקיים את המצוות, שבלעדי זה לא ידע איך לקיים. אומר, זה פשוט. אדם שהולך ללמוד סוגיה תלמודית, לדעת בסוף איך להוציא מן ההלכה למעשה, שיטה. זה היחס הפשוט לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה ניתנה לנו באוהל מועד 40 שנה כפירוש לתרי"ג מצוות. אז איזה אדם לא מבין שהוא צריך ללכת ללמוד את ה, את, לדעת, את, לדעת את ההוראות איך לקיים? כל אחד לומד את זה ברמה שלו. אחד אומר שכבד עליי להיות מורה הוראה, נלמד רק את המסקנות של הריף. אחד ילמד רק את מסקנות, רק ילמד את יד החזקה לרמב״ם. אחד ילמד רק שולחן ארוך או קיצור שולחן ארוך. כל אחד, אבל הבסיס הזה שהאדם צריך ללמוד כדי לדעת איך לקיים, זה דבר פשוט. אז הוא אומר, זה יחס ראשון. אומר, ומחוץ לזה, כך הוא אומר שם, הוא אומר, אמנם זולת כל זה, יש בתלמוד תכלית גדול לשלמותו של האדם. וכבר הזכרנו העניין בקצרה בחלק ראשון, פרק רביעי, אמנם אתה נעריך יותר. אז הוא אומר מפורש שכל מה שדיברתי, אני לא דיברתי על המערכת של ללמוד על מנת לעשות, זה פשיטה. באתי לספר סוד שיש בתורה התקשרות מעבר ללימוד על מנת לעשות, שזה החלק המקראי והסוד שעומד מאחוריו. כן.
אבל
זה
אמר שפה הזכרנו את עניין התורה שבעל פה. זה חרב הקריא ש...
איפה?
בחלק ד' הרב אמר שהוא הזכיר ממש בקצרה, ועכשיו הוא ירק יותר, שהוא הזכיר קודם ממש בקצרה.
מה שקראנו מקודם, מה שקראתי עכשיו. הרגע, אז עוד פעם. הנה תלמוד התורה הוא עניין מוכרח. לפי שזולתו אי אפשר להגיע אל המעשה. כי אם לא ידע מה הוא מצווה שיעשה, איך יעשה הוא. א', עכשיו הוא אומר ב'.
זה נחשב בעל פה.
זה
נחשב בכתב או בעל פה?
בעל פה. התורה שבעל פה לא קשורה לתורה שבכתב. התורה שבעל פה לא זקוקה לתורה שבכתב. הרי הרבה פעמים ההלכה עוקרת את המקרא. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שתורה שבכתב היא בסיס לתורה שבעל פה. היא ודאי רמוזה בתורה שבעל פה בכתב, אבל היא לא, זה לא יחידה אחת בכלל. ולומדים הלכה שתורה שבעל פה לומדים, או שדורשים את זה ורומזים מרמזי רמזים מקוצו של יוד, או שבכלל אפילו היא עוקרת את המקרא. אז לכן זה מראה לך שיש לגמרי לתורה חלק שהוא לאו דווקא נקשר, ולא ביקשו מאיתנו בדווקא למצוא אותו בתוך תורה שבכתב. הוא חלק שנראה כעומד לעצמו. משה רבנו באוהל מועד מוסר לעם ישראל תורה שלמה, חוקי התורה שבעל פה. איך מקיימים תרי"ג מצוות? זהו. ותיאורטית אדם שלא פתח את המקרא מימיו, יכול להיות יהודי שלם בעולם העשייה שלו.
מה, סתם חזן מחפשים כל מיני קוצו של יהוד לרמזים?
שאלה טובה. שאלה
טובה.
אז עוד פעם.
כל הלכה, כל מצווה בהלכה היא מדאורייתא, אז יש לה נפקא מינה, וברבנן, לא הבנתי, מי זה מדאורייתא?
עוד פעם. איך אנחנו מתייחסים למבנה של התורה? תרשה לי לשאלה שלך, שנייה, אני אקריא כאן קטע ממאמר העיקרים שמתייחס לשאלה שלך. למה חז"ל צריכים למצוא בתורה שבעל פה רמזים בתוך תורה שבכתב? אז תראה איך שהרמח"ל מגדיר את זה. כן. מעלה. שם אני מתלבט אם התכוונתי לזה או לעוד קטע, שנייה. כן, מסתבר שזהו זה. לא, רגע, הנה עוד, לפני כן, 188. וצריך שתדע עוד, כי הנה עיקרי הדינים כולם, מה שבמצוות עשה ומה שמצוות לא תעשה, כולם מקובלים הם משה רבינו עליו השלום. בעצם לא היינו זקוקים בכלל לשום יחס עם המקרא התיאורטית, היינו יכולים לקבל את הכל מצד הקבלה. אמנם קיבלו זיכרונם לברכה שדברי המסורה רמוזים הם בתורה שבכתב ברמזים שונים על פי דרכי הרמיזה הידועים להם, והיה מפורסם ומוסכם אצלם שטוב בעיני השם שנעמול גם בזה החלק, פירוש בידיעת מקום רמזי התורה שבעל פה בתורה שבכתב, ועל כן יתרחו כל אחד מהם לבקש הרמזים האלה כפי מה שיראה לו יותר נכון. וזה מה שתמצא פעמים רבות בשס, מסע ומתן לבקש ראיות לדין מן הדינים, וכבר יהיה ביניהם מחלוקת על הראיות, ותמצא הראיות עצמם שאומנם לפי דרכי ההבנה הפשטית לא יאותו יפה, אך העניין הוא מה שאמרתי לך, שהנה הדין אצלם בקבלה, אבל יתרחו לבקש לו הרמז בתורה שבכתב, על השורש שזכרנו למעלה. והנה לא ירצו באותם הפירושים שהייתה זאת כוונת המשך המקרא ההוא, אבל ירצו שלזה כיוון בעל התורה ברוך הוא במה שרצה לרמוז בדרכי המקרא ההוא בדרכי הרמז, נוסף על מה שרצה לבאר בדרכי הפשט, ויקראו לפעמים אסמכתא. אז בעצם הוא אומר לנו, יש פה מערכת שגם היא שייך לחלק הסוד. למה הקדוש ברוך הוא רצה לקשור את מערכת תורה שבכתב ותורה שבעל פה לרמזים, אפילו שזה לא ישליך בכלל על המסורת הקבלית, זה לא ישנה בכלל אם תרמוז את זה בזה או בזה, זה לא ישנה את מהות ההלכה, כי נמסרה בלי קשר לרמז. אבל הקדוש ברוך הוא ביקש שעם ישראל יקשור את שתי התורות יחד. אבל זה נושא נוסף, זה ערך לעצמו, אבל הוא לא תלוי ועומד. התורה שבעל פה לא תלויה ועומד ברמז, אלא יש שלמות, ישנה שלמות לרמוז, למצוא את הקשרים.
אסמכתות כל הרמזים אסמכתות.
כן, נכון. נכון. אז עכשיו, אז עוד פעם, אז עכשיו בעצם הרמח"ל מחלק את הנושא לשניים. הוא אומר, היחס שלנו עם התורה כתורה שבעל פה, כמקור אלוקי, איך לקיים את תרי"ג מצוות, זה פשוט שכל אדם הולך ולומד לפי דרגתו את המקורות של תורה שבעל פה אחרי שנכתבו בשני התלמודים, חוקר ודורש, מגדיר, ועל פיהם הוא בונה עולם שלם של דיוק בעשייה. זה פשוט שזה קשר עם התורה. התורה הרי נמסרה כללמוד על מנת לעשות, את זה אני לא צריך לחדש. החידוש שלי בספר הזה, אמנם זולת כל זה, יש בתלמוד תכלית גדול לשלמותו של האדם. הייתי אומר אולי, כל גדר תלמוד תורה זה רק ללמוד על מנת לעשות. זה הדבר הכי, הכי, הכי פשוט. כל אחד תשאל יהודי, הוא צריך להגיד לך שזה, זה, זה, זה גדר תלמוד תורה. לדעת איך לקיים את המצוות. והרמח"ל אומר, לא, אני אגלה לך עכשיו עוד סוד, שהתורה ניתנה לנו מלבד התורה שבעל פה שניתנה לנו כספר או כחלק הוראתי, יש לנו גם קשר נשמתי סגולי עם תורה שבכתב. ושם כל קומת האדם מחוץ לעולם המעשה. או לקרוא במקרא, להבין את המקרא, ולהשכיל במקרא בסודות, שזה כל הקומה של קשר התורה, חוץ מעניין בכלל תורה, חוץ מלימוד על מנת לעשות. כן.
זה קשור למעשה
ומשמע? כל, אני לא יודע. אולי, אתה מציע הצעה יפה, לא חשבתי על זה. זאת אומרת שהנשמע זה החלק של של ההבנה הפנימית של התורה. כן?
אבל להבין ולהזכיר בתורה שבכתב, רק בזכות התורה שבעל פה?
לא, ממש לא. אין שום קשר. אין שום קשר. התורה שבעל פה לא עוסקת בכלל בהבנות של תורה שבכתב. היא עוסקת אולי ברמזים. אין. זה אילו מדרשים של השכלה, של סתרי תורה. ספרי, עוד פעם, ספרי ותלמוד מחולק לשני חלקים, גם בספרי וגם בתלמוד. דברים שתלויים במדרשי ההלכה ומדרשי ההגדה. מה שקשור למדרשי ההלכה, זה קשור למערכת של תורה שבעל פה. או בדרכי הרמז, או בדרכי המסורת של הלכות למשה מסיני, שנמסרו לנו פרטי המצוות. ומה שקשור למדרשי ההגדה, זה שייך למערכת הסוד.
מה זה תורה שבעל פה?
תורה שבעל פה, בסוד. גם שם יש תורה שבעל פה, עוד חלק בתורה שבעל פה.
תורה שבכתב זה רק לדבר.
אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שעל ידי סודות התורה, בסוף תקרא את כל כבדה לספרי קודש, כרובד ברובד ברובדים פנימיים, רובדים פנימיים. לא, באמצעות הכלים שלך בתורה שבעל פה, אתה אמור לקבל תנ"ך חדש. זו התכלית שהקדוש ברוך הוא רצה ממך. שהגוי יקרא את התנ"ך בהבנה שהוא אפילו לא מבין מה כתוב, ועם ישראל אומר הרמח"ל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם, הוא השאיר את התורה חתומה, והוא נתן לעם ישראל כלים צנועים בעצניה פנימיים כמו כמו אדם שמוסר סוד פנימי לריאה שלו, ורק על ידי המפתחות האלה הוא יכול להיכנס לגנזי המלך ולהבין את הרעיון העמוק שנמצא מאחורי, עומד מאחורי התנ"ך.
כשאני קורא פירושים של
הרמח"ל
על הפסוקים,
זה פירוש על פי ההקדמות. אני לא יודע אם הוא כתב עכשיו פירוש על פי, האם זה קטע בגילוי או קטע בשכל אנושי, אתה יכול לנסות לראות את זה מתוך הסגנון, אבל איך שלא יהיה, זה כבר לנסות לפרש את התנ"ך על פי ההקדמות הסודיות של התורה. תורה שבעל פה, בחלק הנסתר.
ההבנה של הרמח"ל הייתה בתורה שבכתב, מה שאני לומד...
לא, הוא פירש את תורה שבכתב על פי כללי תורה שבעל פה, על פי כל מה שנמסר מן השמיים כדי לקבל
את... זה הבנה פנימית, השאייה של הרמח"ל את הפסוק זה הבנה פנימית.
בסדר, גם אתה תקרא את זה אחר כך בפנימיות, אבל זה כבר בעצם החיבור, חיבור. בין המקרא לבין הדרש. אתה לוקח את התורה שבעל פה ומכיל אותה במציאות, בתורה הכתובה.
לפי האפשרות השנייה, שתי המעלות הראשונות זה תורה שבכתב, אז השלישית עובר לתורה שבעל פה.
לא, לסוד. כל מערכת הסוד שהיא תורה שבעל פה, נכון, אין לנו סוד. אין לנו סוד בכתב, הסוד הוא כולו בעל פה. מי הראשון שכתב את הסוד? זה היה רב אבא, תלמיד של רב שבי. הוא הראשון שמקביל לרבי שכתב את המשנה, הוא התחיל לכתוב את הברייתות של הסוד. אז בעצם הכתיבה התחילה רק שלא תשכח, מאותה סיבה שדברי התורה לא השתכחו.
רב, אם אדם מנסה ללמוד בתורה שבעל פה, הוא לא מצליח.
דהיינו, תגיד על איזה חלק אתה מדבר.
לומד גמרא ולא מבין בכלל מה, כאילו הוא מנסה, לא מצליח. לכאורה לפי זה הוא הגה, אבל הוא לא הבין, אז לכאורה אין לו בכלל שום דבר.
הוא יקבל שכר על המעמד שלו, אבל ודאי שהוא צריך לשאול למה אני לא מבין. אם הוא לא בר אחי, אז שיתחיל ללמוד משניות, שיניח את הגמרא. אם הוא בר אחי, אז שיקח רב יותר מוצלח שילמד אותו. אבל סתם להישאר במצב כזה, זה ודאי לא תקין. כן.
אבל אם אנחנו אומרים שתורה שבעל פה היא נפרדת גם לתורה שבכתב, יש רק רמזים. אז איך יכול להיות שהגמרא, למשל, שואלת על גזירה שווה, האם היא מופנית, כי אז יהיה לי דווקא מילה להוסיף עוד דינים. הרי הדינים כבר ידועים, אני רוצה למצוא להם רמזים. זה לא מפוך אולי.
רגע, לא, אבל אתה מערב עוד נושא. הנושא של י' ג' מידות שהתורה נדרשת, את זה התורה מסרה לחכמי ישראל, שיכולים להוסיף על דיני התורה ולהכריע מכוח י' ג' מידות שהתורה נדרשת. זה לא רמז. י' ג' מידות שהתורה נדרשת זה כוח דרשה שמסרה לחכמים לדרוש את התורה ולהוציא מן ההלכות חדשות.
אז שבעל פה או שבכתב?
עוד חלק מחלקי תורה שבעל פה. לא שהכל רק רמז. יש רמז ויש דרשות, יש הרבה חלקים.
אז יש קשר כלשהו
ביניהם? בוודאי. בוודאי שיש קשר. אז מנינו את הקשרים. אבל באנו להגיד שתיאורטית, בזמן שעם ישראל היה 40 שנה במדבר, הוא לא זקוק לספר התורה כדי לקבל את כל מערכת תורה שבעל פה. בהמשך הדורות, שכי יפלא ממך דבר למשפט, כי אין לנו כבר את משה רבינו, אנחנו זקוקים להשתמש בכוח י' ג' מידות שהתורה נדרשת. אבל תיאורטית, באתי רק להגיד שתורה שבעל פה היא לא בדווקא חייבת להיות קשורה בתורה שבכתב, אלא או שאני במצוקה ואין לי מקור ואני חייב, הסנהדרין חייב להוציא הלכה חדשה בכוח הדרש, או שיש מקום השלמה של רמז, אבל בדווקא אפשר תיאורטית היה להפריד ולימוד תורה שבעל פה בלי קשר לתורה שבכתב, אלא שתורה שבכתב נמסרה לנו בשביל תכלית אחרת, כדי להשכיל בידיעת השם. תורה שבכתב היא לא רקע לתורה שבעל פה, אלא היא בשביל רק החלק הפנימי של התורה. כל ספר התורה זה חלק הסודות של התורה.
דאורייתא דרבנן וגדרים בתורה שבעל פה.
נכון.
דאורייתא בתורה שבעל פה.
נכון. אני חושב שאחרי שרואים, מעיינים עוד פעם בדברי רמח"ל, רואים שמאוד יהיה קשה לפרש את דבריו אחרת, הוא מאוד מאוד אומר את דבריו ברור, גם בחלק ד' וגם בדרך חוכמה, כך זה נראה. אז בעצם אנחנו, כמו ש... אני אומר את זה כך, כמו ש... כמו שהתורה נחלקת לשני חלקים, דיברנו על זה נדמה לי בעבר, גופי התורה ונשמת התורה, כמו שיש גופי התורה נמסרו לסנהדרין ונשמת התורה נמסרה לבית המדרש של הנביאים, בית המדרש של הנביאים עוסק במקראות, בית המדרש של הסנהדרין עוסק בתורה שבעל פה. כשהייתם נכנסים לבית המדרש של אלישע, אז הייתם מוצאים שם רק תנך של קורן. זה מה שהיה בבית המדרש של אלישע. אני צוחק, היה שם מבחינתנו, אני אומר, בתרגום שלנו. בבית המדרש של אלישע, סודות התורה הם קשורים, תראו שכל מדרשי חז"ל, כולם מדרשים, כל האגדות כמעט, זה רק בדברי סוד. אין לנו דרש על ספר בראשית, דרש רבה, ראשית רבה, הוא כולו ספר סוד. אין שם הלכה אחת, זה ספר שכולו דורש את המקרא. המקרא, חוץ מאותם מקומות שהם גופי תורה, ושם יש דרשות שדרשו חכמים, זה כל התנך הוא ספר, הוא רקע לסודות הקדוש ברוך הוא, לסודות הנהגתו. אז אנחנו מחלקים את מבחינים בחלקי התורה עד כמה שאנחנו יכולים. נמשיך הלאה. ובכל אלה העניינים לא די מה שקונה האדם בעצמו מעלה ושלמות, אלא שמציאות הבריאה כולה בכללה ובפרטה מתעלה ומשתלם, ובפרט על ידי התורה. אז פה הוא רומז לנו עוד רמז, מה שהזוהר אומר שכל חלק מחלקי התורה הוא מקביל לחלק מחלקי הבריאה. אז הוא אומר בוודאי שמי שזוכה לקנות כל חלק בתורה הוא בוודאי מקביל, במקביל לכך מתקן את אותו חלק בבריאה. ואולם, טוב, אז זכינו לסיים את הנושא של תלמוד תורה כמובן עד כמה שאפשר, הדברים מתרחבים והולכים. מישהו רוצה עוד לברר משהו בקשר לנושא? כן.
השאלה מההתחלה הרב דיבר שיש תורה שהיא עליונה ותורה נבראת.
נכון.
מה, אפשר להבין יותר מה זאת אומרת?
אז הזוהר קורא לזה תורה דאצילות ותורה דבריאה. אז כמובן שהדברים מסוכנים, כדי צריכים להקפיד מאוד להסביר אותם כראוי. תורה דאצילות, אין דבר כזה. אין כזו מציאות. כמו שיש דבר כזה להגיד הקדוש ברוך הוא נמצא, אסור לנו להגיד שהוא מצוי. אנחנו קוראים מצוי, מצוי קדום למציאותנו. אבל אי אפשר. אז עד כמה שאתה מדבר עליו, אומר רמח"ל, התורה מצד עצמה היא בעצם הפנייה האלוקית אל האנושות. זה נקרא התורה. כשהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, נוטה אלינו, מאיר לנו, מישהו יכול להשיג את ההערה הזאת? לא. כי זו הערה שלו. אנחנו משיגים את הערת התורה רק מהרגע שהיא חלה, הקרן אור הגיעה אל העצם הנברא. שהגיעה אל העצם הנברא היא קיבלה אופי תורה נבראת. אנחנו יכולים לאחז בהערה האלוקית הבלתי מושגת רק במה שאתה עוסק בגדרים המורכבים והגבוליים. זו האפשרות, אבל אתה יודע ידיעה חשובה. רמח"ל אומר, ואומנם קשר את השפעתו הזאת, בעצם התורה היא השפעתו לנבראים. אי אפשר להשיג השפעה אלוקית. אבל קשר את ההשפעה הזאת בעניין נברא ממנו, והוא התורה המושגת, והיא התורה המושגת לנו.
אחרי שהיא נקשרה, אחרי שאני עוסק בדבר הזה הנברא, אני
מתקשר להשפעה? כן, כן. זה יכול להיות. הקדוש ברוך הוא רצה כך, להשרות שכינתו על האדם העוסק בדברי תורתו. הדבר הזה הוא באמת מבעיל לדעת את מעלת התורה, ביחס אפילו למצוות. כמצווה אני פועל תיקון במערכת הנבראים, ותורה אני כאילו מזמין עליי השראה אלוקית. זה ממש כמו כל אדם שעוסק בתורה, זה מעין נביא שעומד ומקבל נבואה. אנחנו משיגים השראה אלוקית על ידי כל העוסק בתורה שכינה הימו. זה הפירוש, לזה חז"ל התכוונו. נדמה לי שלא כתוב, לא כתוב את זה בשום מאמר על האדם שעוסק במצווה שכינה הימו, רק בתלמוד תורה. אומנם תפילה כתוב, כי תפילה זה באמת פנייה ישירה אל מלמטה למעלה. יש פה תפילה, יש יחס מיוחד, חריג. אבל התורה היא בעצם ממש על ידי שאתה אוחז בתורה הנבראת, אתה מעורר כלפיך את השראת התורה, השפעתו יתברך עליך. כמובן בתנאים, אנחנו צריכים לחזור, אמרנו לחזור לתנאים. המחל רמז לנו כאן שלושה תנאים שאדם יכול לזכות לאותה השפעה. אז הוא אומר שיהגה באים בקדושה ובתארה על הכוונה הנכונה, וברור שהתנאים האלה לא רק על החלקים האלה שביחס לתורה הכתובה, אלא גם ביחס ללימוד על מנת לעשות. שאם אדם רוצה לזכות לקדושת להשפעת התורה, אז ודאי שהוא צריך להשתמש בתנאים הללו. אז על הכוונה הנכונה קל לנו להגדיר, הכוונה היא גדרי תורה לשמה. מה זה נקרא תורה לשמה? אז פה הרמח"ל מגדיר לנו מה זה נקרא תורה לשמה. מה אתם אומרים? מה זה נקרא תורה לשמה? לשם מה? מה? או, יפה. סבת דבר שלא כתוב. אתה אומר שה-A זה לשם התורה? ככה אתה מציע.
ככה נפש
חיים. תגיד נפש חיים. בכל אופן, עכשיו אנחנו לומדים...
אבל לכאורה זה בשביל ההערה, כדי לזכות להערה, אולי לכאורה. תורה לשמה זה לזכות להערה של התורה.
טוב, יפה, בסדר. אז אנחנו, כמובן שהמילה לשמה היא לא ברורה. היה צריך להגיד לשמו. מה זה לשמה? זה מה שהנפש החיים מאיר. מה זה הלשמה הזה? אז נראה איך שהרמח"ל מגדיר, ואחרי זה ננסה להבין למה זה כתוב בביטוי לשמה. אז הוא אומר על הכוונה הנכונה שהיא עשיית חפצו יתברך שמו. אז כמובן אפשר להבין, המבין יבין, לקיים מצווה. התכוונתי לקיים מצווה. טוב, אבל הרמח"ל עצמו ודאי לא התכוון לומר שאדם יעשה את זה כמו לא יודע למה, אלא, ואני אפילו לא מעניין אותי מחפץ השם בעולם, אלא אני יודע שהוא ציווה. אם כן היה צריך להגיד שהיא עשיית מצוותו יתברך שמו. עשיית חפצו יתברך שמו, הכוונה היא זה להזדהות עם החפץ שלו. וככה מפורש, תסתכלו בעמוד הקודם, הרמח"ל שם הסביר לנו, אם אתם זוכרים, מפורש בשורה הרביעית, סוף השלישית, והנה מתקיים חפצו יתברך שמו, שהוא חפץ שיהיה האדם משתלם ומגיע להנות בטובו יתברך שמו. מה החפץ האלוקי? שהאדם הגיע אל השלמות האמיתית. אז בעצם תורה לשמה פירוש הדבר, אדם שלומד את התורה כדי להשתלם משלמותו יתברך, זה נקרא תורה לשמה.
זה הסגולה שקשורה בתורה.
לא, אתה מוסיף עכשיו פרט. אתה מוסיף פרט שאם אתה מדבר על אדם שהוגה בתורה, שואלים אותו, איך התורה נקנית בך? הוא אומר, אני יודע שיש כזה כוח סגולי, אבל לא בשביל, אני לא לומד בשביל הסגוליות, אני לומד בשביל להשתלם. חלק המקרא משתלמים על ידי סגוליות הקריאה, חלק כזה על ידי הלימוד על מנת לעשות, חלק כזה על ידי ההשכלה, אבל כל החלקים כולם משרתים מטרה אחת, להשתלם, שישראל ישתלמו משלמותו המוחלטת. כן, זו הגדרת, הרמח"ל מגדיר לנו הגדרה מאוד ברורה, שזה גדר תורה לשמה. מה רצית?
אבל באות זין שאמרנו שהכוונה של אלה להשתלם, אמרנו את זה, הרמח"ל הגדיר את זה בצורה אחרת.
מה זה בעוד זין?
בקיום המצוות, בכוונה של קיום המצוות.
הרגע קראתי את זה, זה הרגע שקראתי.
אז הוא אמר את זה במילים אחרות.
מה? איזה מילים אחרות?
הוא אמר שזה עניין שהוא יהיה משתלם, ולעומת זאת, הוא כן כתב פה שזה סוג אחר של לעשות חפצו. הוא אמר שתי עיקרים.
לא, הוא אמר שזה שתי כוונות נמשכות אחת מהשנייה, שהוא עשה את ציווי השם בזה שהוא השלים את עולמו, ועיקר התכלית היא ודאי השלמות הנולדת ממה שהאדם קיים מצווה. ודאי הקדוש ברוך הוא לא התכוון לבקש מהאדם שיתקן את עולמו אם לא בשביל התכלית שתיוולד מזה שלמות. אז הוא רק אמר שתי הבחנות, אבל בסוף מה זה נקרא עשיית חפצו? הוא אומר שהאדם בסוף יתענג על השם.
אז זה בעצם אותו דבר בדיוק.
נכון.
למה הרמח"ל היה צריך להוסיף את זה בכלל? אבל גם לימוד תורה זה מצווה בסופו של דבר.
הוא רק רצה, נכון, הוא רק רצה להזכיר, אל תשכח את התנאים. הוא אומר, ודאי, לא הגיעה, הגיעה היא לא תפעל אם זה לא יהיה בתנאים. מה עם התנאים? קדושה, טהרה ולשמה.
אתה פירוש
קדושה וטהרה? טוב, רגע, עוד לא הסברנו את זה בינתיים, רגע.
אז כל מה שהרמח"ל אמר פה זה רק תזכורת.
אני חושב כך, כן. אתה רואה גם שהוא לא העריך, הוא אמר על הכוונה לעשיית חפצו, ופה הוא לא כתב מה החפץ. עכשיו, למה באמת חז"ל קראו לזה לשמה? למה זה לשמה? אז הזוהר אומר שזה הכוונה היא לשם תיקון השכינה. הלשמה זה פונה על על רצונו, רצונו המיוחד, כמו לשם השלמת רצונו. ולמה זה נקרא בלשון נקבה? כרצונו בעולם להשכין את שכינתו בישראל. זה נקרא לשמה. אז כמובן, יש לזה כעת, שוב פעם, שתי דרגות. דרגה ראשונה, אם שואלים אדם, איך אתה רוצה להשכין את השכינה בישראל? להביא את ישראל למצב שכולם ישתלמו משלמותו, ויהיו רואים לקבל את השראתו. זה נקרא לשמה, שאפשר לדבר עליו בשפה שמקודם אמרנו, לעשות חפצו. מה חפץ השם בעולם? להיטיב לישראל, חוק הטוב להיטיב. אז אתה מיישם בעצמך שאתה עוסק בתורה, כי התורה היא העצם הכי קרוב לעין אמיתת אימצו, והיא נקשרה, ככה היא הבריאה הכי קשורה ברצונו. אז ככה אתה מביא את השראתו על עצמך, ועל עצמך אתה מקדם את המגמה הזאת בישראל. אדם שלשם כך ילך וירביץ תורה ברבים, וילמד ילדי ישראל תורה ואנשים שבשדות תורה, אז בטח הוא עוד מגדיל את, מגדיל את העניין השראת השכינה בישראל. אבל גם כשאדם לומד אפילו לתועל את עצמו, והוא רוצה להשתלם משלמותו, לחזות בנועם השם מכוח אותו עסק, אז הוא למד תורה לשמה. אבל כיוון שהזכרנו את התיקון השכינה, אז ראוי להזכיר את מה שהרמח"ל כותב באגרות, שגם בזה יש שתי דרגות, אדם שאוהב את השם ויש אדם שאוהב את השכינה, הוא קורא לזה אהבת השכינה. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון למסילת ישרים פרק י"ט, שגם בלשמה יש שתי דרגות. הוא אומר, אדם שלמד את התורה ואת המצוות בשביל להשתלם, כוונה טובה, היא לא רעה, אבל יש, אבל היא עדיין לא הכי טובה. כי הכי טובה זה אדם שרואה תיקון השכינה בישראל לא מצד המקבל, אלא מצד מגמת הרוצה. הוא כל כך אוהב את השם, שבשעה שהוא עוסק בתורה, הוא רוצה רק שכבודו יגדל וירבה. זו דרגת חסידות מאוד גדולה, אבל ודאי שזה לא בא להגיד שהכוונה הראשונה היא לא גדר לשמה. היא גדר לשמה מהזווית שאני חושב על הנאה ולא על עצמי. אבל זה כבר דרגה באהבה, וממילא גם משליך על דרגת הכוונה. אבל זה לא חלילה לומר שמי שלא הגיע לזה, הוא לא לומד תורה לשמה. שתי דרגות בלשמה. הוא רוצה להגיד לנו דבר, וזה גם נפש החיים מתכוון. נפש החיים כתב את כל מה שהוא כתב, יש שם דברים שנשמעים מאוד מוזרים. מי שקורא את נפש החיים נדמה לו שהחיים ולוז'ין אומר דברים שהאוזן לא יכולה לשמוע חלילה. כאילו לומדים את התורה רק בשביל ללמוד. מה, הוא לא יקרא את הקדוש ברוך הוא חיים ולוז'ין? אולי אדם ינותן התורה? הוא מתכוון שם להוציא מידי התואים. כיוון שהתואים באו ואמרו שהתורה היא זה מין, הישמע הכוונה דבקות, אז הוא הבינו שזה מין, כמו לקרוא תהילים או להתפלל ולהגיע לדבקות, והתורה זה רק אמצעי להידבק. על זה הוא אומר, תבין, הלשמע עצם זה שאתה עוסק בתוכן אלוקי, גם מיגו דגנה וגזלן, אתה נדבק מצד התוכן, אתה לא צריך להוסיף דבקות. אדם שעוסק בסוגיות חמורות לא יכול להידבק באותו רגע, כי כעת הסוגיות פרקטיות והוא עסוק בסדרו של עולם. אז אל תתלה את הלשמה במצב הנפשי שלך. זה לא רלוונטי, הוא אומר. להוסיף לקח ופלפול, הכוונה היא, מצד מגמת הלומד בשעה שהוא לומד, הוא כעת רוצה לדעת את גוף הדברים, את גדר הדברים, וכעת הוא מרוכז בחומר. אבל ככה אתה דבק באלוקי ישראל, שהרי החומר הזה הוא החומר שמדביק אותך עם תורת האצילות. אז פירוש הדבר, זה מה שהוא בא להפוק. הוא רק בא להוציא, כל הספר נפש החיים הוא ספר פולמוסי. הוא ספר שבא להוציא כל שער ושער, בא לשרש עוד טעות שנשתרשה בעם ישראל. אז הטעות ביחס לתפיסת התורה, אז הוא בא להגיד, הוא אמר את זה בחריפות גדולה, אתם לא מתייחסים לתורה באופן חוקי. זה פיזיקה אלוקית. אתם לא צריכים להשתמש בזה כמו איזה ספר של התעוררות רוחנית. אתה לומד כעת פתחי נידה, ואתה לומד עכשיו דברים הכי מנותקים מדבקות אלוקית, אתה דבוק בנותן התורה, כי כך החוק קבע. תדון, אני לא יודע. נראה לי שחש נפש החיים הצעה, כולם כבר נסכימו.
זה הוא שאומר, אמרתם שזה...
השאלה היא...
מה?
בבקשה.
אבל אתה רבך חולק על הרמב״ם, זה כבר אומר שלא יודעים את הרמב״ם.
הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם אומר, הרמב״ם מדבר על עירת העונש ואהבת השכר. את זה הוא שולל, אבל הוא לא מדובל, הוא לא היה מתווכח עם כזה רעיון. מה כוונה עושה את האמת בגלל שאמת? מה זה? זה כזה מין חלילה, כמו שלא רוצה להגיד מי שהבין את הרמב״ם בצורה מעוותת, חס ושלום, שזה איזשהו... מה זה רצון השם? מה זה רצון השם? זה הכל עבורנו. יש לו רצון חס ושלום. מה זה רצון השם? יפה. אז עושה את האמת, מפני שהוא דבק באמת והוא רוצה להידבק באמת. זה נקרא עושה את האמת בגלל שהיא אמת.
אבל אין זה רצון להשתלם.
זה נקרא רצון להשתלם, להידבק באמת המוחלטת. חלילה, אסור לנתק את זה את הרמב״ם ולהבין לך שם שהרמב״ם מתכוון זאת פעולה מעוקרת כזאת. זה לעשות את הקדוש ברוך הוא צריך לזול לתוך חס ושלו. הכל לטוב לנו כל הימים, מפורש בתורה. הוא בא לי, שם כל הרמב״ם מלכות תשובה, זה הכל להפוקה, השכר בעולם הזה, והעונש בעולם הזה, שזה מתאים להתפתחות של ילדים, וכיוון שהגיע לדעתו, הוא ודאי משיג את האמת, שהוא השיג שהאמת האלוקית, השם אלוקים אמת, שהוא רצה לברוא את העולם, להניק, לתת לבני אדם, להשיג את אמיתתו, שאצל הרמב״ם ודאי בכל מקום להשכיל בידיעת השם זו השלמות הכי גדולה. אז אם כן, הוא אומר, תעשה את זה כי אתה רוצה להשתלם, אבל לא לעשות משהו סתמי שמנותק ממך חס ושלום. אז למה אתה עושה את זה? אתה משרת את הקדוש ברוך הוא? הוא צריך את העבודה שלך?
למרות שהרמח"ל אומר פה, וכן במדרגה השנייה שהשתדל באמנתו,
כן,
הכוונה היא שזה מעלה יותר גדולה מההיגיון.
מההיגיון הפשוט, כן. הפשוט. מי שלומד תנ"ך, אפילו לומד את זה עם רד"ק, לומד את זה עם תרגום, אפילו אין לו שום קשר לעולם הסוד. עצם הדבר שהוא לומד את ההיסטוריה האלוקית, לומד את התכנים שהקדוש ברוך הוא כלל בתנ"ך, הוא ודאי משכיל בדרגה ראשונה. אין ספק שעיקר ההופעה האלוקית בעולם זה על ידי הסיפור התנ"כי. זו הצורה שהוא מופיע, ככה הוא נוכח. כמה מי שמכיר יותר את התנ"ך, הוא יותר מאמין באלוקי ישראל, אלא אם כן הוא למד אותו מראש עם הקדמות מעוותות. אבל אדם שילך בתום וילמד, יקבע כל יום ללמוד כמה פרקי תנ"ך, הוא יהיה אדם יותר ירא שמיים, יותר מכיר את השם, יותר יודע אותו, יותר דבוק באמיתת התורה. זה סגוליות, זה אפילו לא סגולי, אפשר להסביר את זה באופן תודעתי ברור, להבין איך התנ"ך משכנע את האדם בכל האמיתויות הכי גדולות. אפילו בפשט שלו.
מה היה בין הסעיף הזה להתחלה של הפרק שלמדנו אולי לפני שבוע שבועיים, ששם דיברנו הרבה בריפות, אבל דיבר על השקיעה בחומר שהיא מתקנת ומתקחת והשפלתו תהיה כבר.
כן.
כאן זה הקפה הפוך, זאת אומרת זה שיא הקדושה, כמו שאמר, זה לא
לא, יש כאן שני קצוות, כמו שאתם אומרים. שם עסקנו בחלק של העיסוק המוכרח בחיים. אכילה, שתייה, שינה, כל מה שאנחנו אמרנו, רוב החיים, הנפח של החיים, הדברים שהם לא מצווה. פה אנחנו באים להידבק באמצעי הכי מחבר אותנו אל השמיים. יש לנו את החלק הנשמתי שלנו. שני קצוות. בסוף, שני משלימים את המטרה. כי העולם בסוף צריך להיות עולם נצחי כאן בארץ ישראל, שישב פה עם קדוש בארצו. איך זה יעשה? על ידי שהוא יוריד את התורה כולה מן השמיים, ויהיו פה יהודים משכילים, יודעים את השם, ויהיו אנשים קדושים, עם קדוש. עם, זה ממלכת כהני וגוי קדוש. ממלכת כהני, הגוי קדוש, זה גוי שחי פה חיים מדיניים, שכל תכליתם מקודשים למטרה של השראת השכינה בישראל. אלו שני הקצוות של הדברים.
הפרק היא לשני קבוצות של אנשים?
לא. יכול להיות שזה יתחלק לשני קבוצות, אבל זה יכול להיות באותו אדם. הרי אין לך אדם שלא עסוק בזה ולא עסוק בזה, השאלה רק בפרופורציה, זה בחלוקה. אז כל אדם עסוק בהורדת ארון הברית אל הארץ, ומצד שני הוא עסוק בהכנעת החומר אל אותה השעה. זה שני צדדים.
אז החיים בשתי התחומים, בעצם המטרה שלהם שווה ומשותפת.
כן.
נגיד בלשון של הסעיף שלנו,
להשכין את השכינה.
המקרבים האדם אליו.
נכון.
אמצעים המקרבים את האדם אליו. גם שם היו אמצעים המקרבים. וגם פה.
כן, נכון.
כמה, כאן זה מגיע בהתחלה והבא דירה ואז התמות תורה, ובחלק הרביעי זה עושה הפוך, קודם כל תמות תורה ואז...
שאלה יפה. כאן בעצם אולי בגלל שהוא עסק בכוונה, אז הוא התחיל לדבר על השלוש מצוות של המסילת ישרים, שזה יראה, אהבה ושלמות הלב, אז הוא כלל את השלוש מצוות הללו, איך החומר מתקדש מכוחם, איך המצוות מתעלות מכוחם, ושם זה סדר יותר כולל. אז מצד המעלה התורה היא יותר קדומה לאהבה ויראה. אני אומר את זה בדרך אפשר, לא יודע, שאלה יפה לנו. יש לנו עוד זמן או שכבר מוכר? בדיוק. טוב, עוד שאלה אחרונה, מישהו רוצה עוד להעיר משהו?
קדושה וטהרה, מה זה?
מה זה קדושה וטהרה? אז רק את זה ננסה להשלים. אז כך, מה זה קדושה וטהרה? קדושה קל לנו יותר להסביר, כי קדושה, כמו שאתם הזכרתם עכשיו את מה שלמדנו בתחילת הפרק, קדושה נוגעת בעיקר לענייני החומר. לא שייך להגיד בדברים שמימיים קדושה, הם קדושים כי הרי הם שמימיים. הארץ צריכה להתקדש אל השמיים, כמו שאישה צריכה להתקדש אל בעלה, כי בעלה מייצג את השמיים, את המשפיע, והיא את סדרי המקבלים, שבסדרי המקבלים יש נטייה להיפרד. יכולה, המקבלת יכולה להיפרד, יכולה לראות את עצמה לא פונה אל תכליתה. אז הארץ צריכה להתקדש אל השמיים. לכן זה הסוד שמקדשים את האישה. אז פירוש הדבר, מייחדים אותה אל תכליתה. אז הקדושה הכוונה היא, אומר הרמח"ל, כן, אומר את זה בדעת תבונות, אומר את היסוד הזה בעריכות, הוא אומר שלכאורה לא נראה לנו קשור. זה שהאדם מקודש במעשיו, האם זה קשור למעלת התורה שהוא יקנה? הייתי אומר, זה שני דברים נפרדים. אני לומד תורה לשמה, או לא לומד תורה לשמה, שאלה אחת. בזה אני מבין, בשביל מה אני עושה את הפעולה הזאת. אבל מה זה קשור אם אני בתחום החומר חי חיים מקודשים יותר אל התכלית, או מקודשים פחות? מרמח"ל לא. הוא אומר, זה משליך. הוא אומר, התורה תחול על האדם הקדוש יותר. כי כיוון שהכלים, כלי החומר שלו יותר מקודשים אל תכליתם, אז גם התורה תשרה עליו יותר. וזה מה שהוא אומר שם, וגם רומז בסוף הפרק שני, שם חלק ד' של תלמוד תורה, הוא מביא את יונתן בן עוזיאל. הוא אומר, מה מבדיל בינינו ליונתן בן עוזיאל? למה הוא קולוף הפורח עליו נשרף? ודרך אגב, במאמר המוסגר, בדעת תבונות רמח"ל רומז, שהמאמר גם שם לא כפשוטו. לא הכוונה שהעופות היו נשרפים, הכוונה היא שהוא היה מניע את עופות השמיים, שזה השרפים והאופנים שבעולמות ביה, בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. אבל בכל אופן, הכוונה היא שהמעשים שלו מניעים את המערכת השורשית של העולם. ולמה התורה שלנו היא לא כל כך משפיעה? אז הוא אומר, רק מפני מעלת האיש. הוא אומר שבאמת, בגלל קדושת האיש, היא משליחה על מעלת התורה ששורה על האדם, על גודל ההשפעה. אז זה חלק של הקדושה. מה זה החלק של טהרת המעשים? טהרה בדרך כלל, מה ההבדל בין קדוש לטהור? קדוש זה לקחת את הדבר ולייחד אותו למטרה. טהור זה לתאר אותו מטומאה. קדושה זה לא בניגוד לטומאה. מה? מחול, יפה. חול זה ההפך מקודש. העולם יכול להיות חולי ויכול להיות מקודש ליום השבת. עומד ומכין את עצמו, זכור את יום השבת מיום ראשון לקדשו. שכל החול יפנה אל הקודש. זה נקרא קדושה. ייחוד. הכל מיוחד, מזומן למטרה. טהור זה רק בניגוד, זה רק כנגד הטומאה. כיוון שיש בעולם תומעות, צריכים לתאר, לטבול ולהתאר מהתומעות האלה. כמו שדיברנו פעם, שתומה זה משורש אותם, ותארה זה משורש אור, ציארה, תיארה זה ציארה, תת והצדק מתחלפות. אז בעצם כדי לפתוח, לבקוע את האור, אתה צריך לסלק את האטמים. אז על איזה אטמים הוא מדבר? מה זה נקרא שאיך הוא אומר, שמי שיהגה בהם בקדושה ובטהרה. איזה אטמים צריכים לפתוח? אפשר לפרש כפשוטו, אדם שלומד עם תקנת עזרה, משתדל להסיר את אוטם הטומאות הפשוטות, ואפשר אולי לומר שיש לזה אולי עוד רבדים של אוטם, של נגיד אדם שאולי איזה עוד טומאות יכולות להיות, טומאות יותר פנימיות. טוב, אז אם כן, אז באמת בחלק ד' הוא אומר את מה שאתה אומר, שאחד מהתנאים של לימוד התורה, שלרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, שמישהו חוטא, אז התורה באמת לא יכולה להשלים אותו. אז אולי, אבל לא כל כך נראה שם, כי הוא אומר שם את הקדושה והטהרה אחרי התנאי הזה. בכל אופן, בינתיים נשאר בצורה הפשוטה. צריך גם טהרת הגוף, צריך גם טהרה. טהרת הנפש, אז ממה נפשך? אם הוא מדבר על כוונה, זה כבר לשמע. מה? אדם נורמלי, יש לו תאוות. מה? כן, משפט קנת עזרה. אבל אפשר להוסיף אולי תוספת אחת, שהלשמה עצמה מחולק לשני חלקים. כשאדם אומרים שאדם אומר לשמה, הוא מטפל כאן בשני חלקים. מצד אחד הוא מטפל כמובן למה אתה כן לומד, מצד שני גם כשאדם לומד בשביל מטרה אמיתית, מטבע הדברים שמתערב לו גם, מתערבת לו גם כן כוונה הפוכה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כלומר, שואלים בן אדם, למה אתה לומד תורה? אז הוא אומר ככה, אני לומד תורה, בררתי את זה, ואני לומד תורה לעשות חפץ, חפצו יתברך, שהוא להשכין את שלמותו בישראל. אבל תגיד, ורק זה אתה חשבת? אולי היה לך גם אחוז מסוים שרצית גם מעמד חברתי, ורצית גם להשיג מזה תואר שעל ידו תתפרנס? בסדר. אז הוא אומר, התארה, מי שפותח את שער התארה במסילת ישרים, את מידת התארה, הוא עוסק בעיקר בשלילת הכוונות הרעות. אז בעצם יש בשני דברים, בלשמה עומד מורכב משני חלקים. תארת סילוק המגמות ההפוכות, וכמובן, זה לבד לא יעשה, תמצאו אדם תאור לב שאין לו שום מאוויים בעולם. לא רוצה לו כבוד ולא רוצה כסף, לא... אבל הוא לא יודע בשביל מה הוא לומד. הוא לא נקרא תורה, לומד תורה לשמה. הוא לא לומד שלא לשמה, אבל הוא לא לומד גם לשמה. צריכים הלשמה מורכב גם משלילת ההפך, וגם מחידוד הכוונה החיובית, למה אתה כן לומד. שזה אמרנו תורה לשמה. הכוונה הנכונה, על הכוונה הנכונה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.